טוב, ערב טוב, שלום.
אחד מהחברים בקהילה שנמצא פה, אז אני לא ארמוז מי זה, שמה שאני רוצה ללמוד מסכת עבודה זרה, אז הוא אמר לי בהתלהבות, I love עבודה זרה. אז we don't love עבודה זרה, אבל אנחנו כנראה נשמח ללמוד מסכת עבודה זרה. ככה נראה לי. טוב, אני רוצה לפתוח בזה שהתנך ממש, לא רק שהוא לא אוהב עבודה זרה, הוא גם לא קורא לו עבודה זרה. אז בואו נפתח בכמה נקודות מבט על האופן שבו עבודה זרה נקראת בתורה, איך התורה מתייחסת אליה, ועל רקע זה ננסה להתבונן במסכת שלנו, נסתכל קודם כל מבט כולל במשניות, גם על השפה, על הנושאים, ואז נתחיל ללמוד את הסוגיה הראשונה. אז התורה לא קוראת לעבודה זרה, עבודה זרה, אלא איך היא קוראת לה? אל נחר או אלילים או אלוהים אחרים, נכון? או במילים אחרות מתייחסים אליהם כאל אל, כאל אלוהות. הם אחרים, התורה רודפת אותם. כלומר, מי שמסתכל היטב בעשרת הדיברות, אז התורה מאוד נחרצת, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל בכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. כן? למי שלא הבין כמה זה חמור, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה פוקד עוון אבות על בנים השלישים ועל ריבעים לשונאי. התורה מילים מאוד נחרצות בהתנגדות לעבודה זרה, בענישה על עבודה זרה, אבל היא קוראת להם אלוהים רק שהם אחרים. כן, הספר שמקדיש הכי הרבה תשומת לב לעבודה זרה זה ספר דברים, לקראת הכניסה לארץ והמפגש עם האלים של כנען. וגם כאן התורה בפרק זין היא מדברת במילים מאוד מאוד חריפות כנגד אלוהי העמים האחרים. אני אקריא פה כמה פסוקים, אני בפרק זין בספר דברים. אני מקריא, ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, זה הכוונה לשיבת העמים, והקיתם, אחריהם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תכונם, ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, ואיתו לא תיקח לבניך, כי יסיר את בנך מאחריי, ועבדו אלוהים אחרים, ובמקרה הזה, בחרה אף אדוני בכם וישמידך מהר, אלא מה צריך לעשות? כמכות, תעשו להם, מזבחותיהם תיטוצו, מצבותם תשברו, אשריהם תגדעון, ופסיליהם תשרפון באש, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בחר בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים, אשר על פני האדמה. ובהמשך הפרק, הפרק ממשיך במילים מאוד חריפות על מה עושים לעבודה זרה, פסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, לקחת לך, פן תבקש בו, כי תועבת אדוני אלוהיך הוא, ולא תביא תועבה על ביתך, בית החרם כמור, שקץ תשקצנו ותעב תתאבנו כי חרם הוא. וכמובן פרק י"ב, שהוא הפרק הבולט ביותר, שם הדברים חוזרים על עצמם, הבית העבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר יותר יורשים אותם את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, ותצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם, ואשר אין תשרפון ואש ופסעי אלוהיהם תגדעון, ויבטם את שם מן המקום. ואני לא אמשיך, בסדר? הפסוקים מובנים. כן, אז התורה doesn't love עבודה זרה, נכון? אבל בואו נשים לב שהיא קוראת להם אלים ואלוהים, ובעיקר, זאת אולי הנקודה המרכזית, למי התורה פונה שלא לעבוד עבודה זרה? למי? לעם ישראל. מה שהתורה חוזרת, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל מה איתם? אז להם יש כל מיני אילים. ואין למיטב ידיעתי פסוק ברור. חז"ל יאמרו לנו שעבודה זרה זה אחד משום המצוות בני נוח. אבל מי שקורא את הפסוקים, הוא פוגש, סליחה? נכון? יתרה מזאת, מיד נגרע, מי שקורא היטב את הפסוקים, מה שהוא שומע בפסוקים, זה מצד אחד איסור מוחלט על עם ישראל לעבוד עבודה זרה. והדבר הזה מובן עוד יותר על רקע הזה שמדובר באלוהים רק אחרים. כי מי האלוהים שלנו? הקדוש ברוך הוא. אז כשיהודי עובד עבודה זרה, מה הוא עושה? הוא בוגד באלוקים שלו. והקדוש ברוך הוא, איפה הוא הפך אותנו לעם שלו? ביציאת מצרים, הוא לקח אותנו להיות לעם שלו. אז התורה תובעת מיהודים שלא לעבוד עבודה זרה. לעומת זאת, אמרתם נכון, פסוק בדברים פרק ד', שם הפסוק מתאר שהקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל, אבל לעומת זאת מתואר, אני קורא, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תכונת כל סמל, תבנית זכר ונקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ, ומדלה קצת, ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים, ונדחת והשתחווית להם, ואבתם, הנה הפסוק שציטטתם, אשר חלק אדוני אלוהיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. לעומת זאת, ואתכם לקח אדוני ויוציא אתכם מקור הברזל, ממצרים, להיות לא לעם נחלה כיום הזה. נוסיף שהסלילים האלו שנשמעים מהפסוקים הם קשורים ברעיון נוסף. הוא גם יבהיר קצת את ספר דברים, את עוצמת חרון האף שלו. הוא גם אולי מבהיר למה העם כל כך נמשך לעבוד עבודה זרה במשך כל בית ראשון, רוב בית ראשון, כן? יש בהרבה פרקים מקראיים תפיסה גיאוגרפית של אלוהות. אולי המקום הכי בולט שזה נמצא זה בדברי יפתח, כשהוא מתווכח עם מלך מואב, כן? ומה יפתח עושה בנאום הגדול שלו? יפתח פונה אליו, ומה הוא אומר לו? ואתה אדוני אלוהי ישראל הוריש את האמורים מפני עמו ישראל ואתה תירשנו הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש ואת כל אשר הוריש אדוני אלוהינו מפנינו אותו נירש. היינו התפיסה שעולה, יפתח לא היה פילוסוף גדול או רב גדול, אבל בכל זאת התפיסה שיש כאן היא שיש הרבה אלים ולכל עם יש את ה אל שלו, לאלים מסוימים יש ארצות מסוימות, אז בארצות האלה צריך לשמור את החוקים שלהם, וכך למשל בספר מלכים, מה אנחנו נפגוש? שכשהשומרונים, כשהקוטים באים לפה מארץ קוט, אז מה מצפים מהם? שישמרו בארצו של אלוקי ישראל, שישמרו את החוקים שלו, כן? ובמסגרת תפיסה כזאת, מי שנקרא לא לעבוד עבודה זרה, מי שמלחמת החורמה נגד עבודה זרה היא מופנית אליו, זה לעם, לעם היהודי. כמו כשהתנך נלחם בעבודה זרה, הוא נלחם בכך שמי לא יעבוד עבודה זרה? שיהודים לא יעבדו עבודה זרה. כן, אתה כבר חולק, זה בסדר? אני מסכים. ולמה הגמרא פונה לגויים קצת? אתה לא יודע. בסדר. אוקיי. אתה אומר שלא אמרתי כלום. אתה צודק. אני באמת לא אמרתי כלום. אני שבועיים חושב מה להגיד. בסוף אומרים לי את האמת. שאני לא אומר כלום.
הגמרא זה שתבטל שבני הכיבוש, אז אנחנו נהיה עם ביחד, אנחנו נתקוש אותם. אבל שבזמן של הגמרא,
שהרומאים ואנשים האלה שולחים,
אז זה מה שזה התרבות, אז פונים אליהם,
זה נפלא, בוא נתחיל לקרוא את הגמרא, בסדר? לא, זה נפלא, לא, אתם אומרים דברים נפלאים, אני מסכים עם כל מילה. כמו אתם אומרים, זה פשוט מה שאני אומר. כן, אז האמת היא שכמה שאתה אומר שזה פשוט, זה לא פשוט, בסדר? כלומר, כן. כן, תשמע, הדברים יותר מורכבים. בכלל זה מורכב להגיד מה כל התנ"ך חושב. התנ"ך זה המון ספרים, זה המון נביאים, זה המון... אז לכן צריך בכלל להיזהר ממשפט כזה, בסדר? כמו שלא אומרים מה חז"ל חשבו. כן, חז"ל זה המוני אנשים שחיו במשך תקופה ארוכה, במקומות שונים, וזה... זה לא בן אדם אחד, כן? ואני רק אומר, זה באמת זה נראה דבר פשוט. כלומר, התנ"ך נלחם נגד יהודים שיעבדו עבודה זרה, יהודים צריכים להיות נאמנים לאלוקי ישראל. לעומת זאת, שעובדי עבודה זרה, עובדים עבודה זרה, המלחמה היא שהם לא יעבדו אותה, איפה? בארץ שלנו. שלא יעבדו עבודה זרה בארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא ארצו של אלוקי ישראל. זאת הסיבה שלא יעבדו. על רקע זה אפשר גם עזרא קצת לחדד ולהוסיף לאילו אלים נמשכו עם ישראל במשך תקופת התנ"ך. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על היצר הזה של עבודה זרה שליווה יהודים, והקושי שלהם לא לעבוד עבודה זרה, אז האלים המרכזיים שהם נמשכו לעבוד אותם היו מי? היו הבעל. היו האלים של כנען, אלו האלים המרכזיים שהאלים של העמים שחיו לפנינו בארץ, בדיוק. לזה אני גם אוסיף, אני לא פילוסוף שיכול להגיד עכשיו הרצאות שלמות על עבודה זרה, אני עובד על זה, בסדר? אבל אני קורא הרבה בזמן האחרון, בסדר? שאלו לי, מה אתה עושה? אני אומר, כל הזמן קורא על עבודה זרה, בסדר? I don't love it, אוקיי? אבל אני קורא על זה הרבה, אוקיי? כן, עם ניצולים. כן, מצוין. אני קורא ספר של משה אבל את השם אדולטרי. בסדר, זה מה שאני עושה. זה יותר זול מניסיון לאודו. אבל כן, כאילו, אני קורא עוד כל מיני דברים. אבל אני רק אומר בכל זאת משפט אחד לגבי בכלל העבודה זרה, הכמיהה לאלוהות. זה נמצא משחר ימיה של הציביליזציה. ומי שילך לאגף ארכיאולוגיה במוזיאון ישראל וידרוק שמה, מהרגע שיש תרבות אנושית, כלומר מהרגע שרואים בני אדם שמייצרים כלים, שיש טכנולוגיה, אז מה הם מייצרים גם חוץ מסכינים וקרדומים? הם מייצרים פסילים. כן? ובמילים אחרות, הכמיהה לדת או לאלוהות היא קמאית. היא לא איזה... משהו שנכנס לתרבות באיזשהו שלב מאוחר יותר. זה משהו מאוד מאוד ראשוני. וגם בעיקר, מי שיסתכל שם באילים שלהם, בפסילים האלו, הוא יראה שהם נוגעים בשתי החידות הגדולות של החיים. ומתי אדם מסתכל על המסתורין של החיים, או על מה שמעבר להם, שזה בעצם הכמיהה לאלוהות, זה נוסע בשתי החידות הגדולות של החיים, שזה לידה ומוות, כן? פריון. ומוות, שני התחומים שהם ההתחלה והסוף של החיים. יש שם המון אילות של פריון, ויש שם סביב המוות המון המון, המון, המון פולחנים. מה שאני אוסיף, אני אומר, אולי נתקן את זה פעם אחרת, אבל כשאני להבין יותר, אבל כרגע אני רק אוסיף, אני חושב שבניגוד לרעיון שאמרת קודם, בסדר? סליחה שאני אחלוק עליך קצת. יכול להיות שהגויים חשבו שכמו שלהם יש את האלים שלהם, אז לנו יש את שלנו, כן? זה יכול להיות, כן? אבל זה ברור לי שהמלחמה שיש בספר דברים, בפרק י"ב, נגד עבודה זרה, היא מנסה לומר שהקדוש ברוך הוא משהו אחר מהאלים האחרים. נכון שהצלילים של ספר דברים הם פונים אלינו, שבארץ שלנו לא יעבדו אלים אחרים, אבל המאבק הוא כי אלוקי ישראל הוא אחר, זה לא שהוא אין יותר חזק, הוא אחר מהם מהותית. ואני רוצה לגעת עוד פעם בזה שהם נמשכו לאלילים של כנען. כלומר, מה ההבדל בין אלים של תחת כל עץ רענה ועל כל גבעה לבין אל אחד שיש לו בית בירושלים וקמת ועלית? זה לא הבדל רק אם יש אחד או עשרים אחד או חמישים, אלא מה ההבדל? כן, בואו, נשמע אותך. אמרת, ההבדל שמיים בארץ, אז מה ההבדל? ההבדל הוא לא כמותי, ההבדל הוא לא המספר, כן? הקונה שמיים בארץ. ההבדל הוא לא המספר, ההבדל הוא איכותי. האם רואים את האלילות, או את האלוהות, סליחה, כאיזשהו כוח בתוך הטבע. מאיפה באה התפיסה של אל ביוגרפית בכל עץ? שזה משהו פנתאיסטי, שזה כוח שפועל בתוך המציאות, שהוא מניע אותו, ולכן מה אני צריך לעשות? זאת תפיסת האלילות, לפחות שאני מכיר את המיתולוגיה היוונית, שהאלים יש להם רגשות, הם כמו בני אדם, רק מה צריך לעשות? לפייס אותם, לרצות אותם, זה כמו עסקה שעושים עם האלים, שצריך לתת להם את שלהם, ואם אנחנו נשלם בחנות, אז בעל החנות צריך להעביר לי את הסחורה, אז אנחנו נרגיע את האלים, ואילו האל האחד שהוא לא בכל גבעה, הוא כוח טרנסדנטי, הוא מחוץ לטבע, הוא משגיח עליו, אבל הוא גם יכול לומר לא. עכשיו, מסתבר שמאוד קשה לחבור לתפיסה שכזאת. אנחנו חושבים לאורך כל בית ראשון. מה יש להם כל הזמן מהאלים האלו? כי צריך לזכור בעיקר, אין להם שום הבנה מדויקת של איך הטבע פועל. בעולמות שכאלו, שיש לך פחות הבנה של החוקיות של הטבע, שאתה פחות מבין איך לשלוט בו, אז אתה ממילא נמשך מאליך יותר להתבוננות בכוחות מיסטיים. אותה תפיסה שהאילים מניעים את הכוחות, שהם מנווטים את המציאות, ובכל ארץ יש ניווט אחר של המציאות, כי המציאות נראית אחרת. זה כנראה משהו מאוד מאוד מושך, כלומר, לומר לאדם שיש אל שהוא קונה שמיים וארץ, אבל שהוא מחוץ לטבע, ושאתה תעלה לבית שלו שנמצא במקום מסוים, הוא שוכן שם, כן? ובתפיסה הפשוטה של התנ"ך, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל מקום. זה הבשט חשב ככה. הוא לא כל הארץ כבודו, הוא פרש אותו שהוא נמצא, אבל בפשוטם של המקורות, איפה זה לפני השם? זה מקום גיאוגרפי, זה בירושלים, זה בבית המקדש. באותו מקום שקמים בולים, אבל כנראה שמאוד קשה לאנשים לחיות חיים שכאלו. עכשיו, כמו שאמרת נכון, שאנחנו עוברים לחזל, למשנה עבודה זרה, אנחנו בבת אחת הולכים למציאות שונה לחלוטין. משהו אחר לגמרי. כן, המסכת, מישהו רפרף בה קצת? יופי, מצוין. כן, מי שעובר במסכת, הוא קודם כל רואה שהמסכת בכלל לא עוסקת בדינו של מי שעובד עבודה זרה. כלומר, המסכת הזאת בכלל לא דנה באופציה, באפשרות, שיהודי הולך עכשיו לעבוד לאיזשהו אליל. אולם זה כן נמצא במשנה, צריך לומר את האמת, לא צריך להחביא את זה, זה נמצא במסכת סנהדרין. מסכת סנהדרין, המסכת עוסקת ברשימת ארבע מיתות בית דין, כן? כשהיא מגיעה לעונשו שמי שעובד עבודה זרה, שמה עונשו? אה? לא שומע, מה אתה אומר? אתה מנחש או שאתה יודע? לא, אבל איזה מיטה? יש ארבע מיטות בידים, כן? אז זה לסקלים. אז בתוך זה יש משנה שעוסקת בעובד עבודה זרה. שם המשנה מתארת מה הם הפעולות של הניסוך של הפולחן של עבודה זרה שאסורים. אז זה נמצא במשנה שם. מה האפשרות שיהודי יעבוד עבודה זרה ושצריך לדון בדינו, האפשרות הזאת נמצאת במשנה ונמצאת במסכת סנהדרין. לעומת זאת, מי שמרפרף במסכת עבודה זרה, הוא מגלה מציאות שונה לחלוטין. המסכת מניחה שהיהודים שהיא מתארת בתוכה לא עומדים לעבוד עבודה זרה, אלא הוא מתמודד עם שאלה אחרת לגמרי. מה השאלה שהוא מתמודד בה? איתה? איך הוא הולך לחיות בחברה ש... כמו שאמרת קודם, חברת הרוב היא חברה של עובדי עבודה זרה, ואיך אני מסוגל לחיות איתם עם כל מערכת האיסורים שהתורה אסרה אותם ביחס לעבודה זרה, איך אני יכול לנהל מערכת חיים שכן היות והעבודה זרה מתפשטת כמעט לכל אחד מתחומי החיים. כן, זה מתפשט לתחום האוכל, זה מתפשט לתחום המסחר, זה מתפשט לתוך החיים התרבותיים. השאלה שהמסכת שואלת היא מסכת אחרת, היא שאלה אחרת לגמרי. השאלה שהיא שואלת זה, אז איך יהודי יכול ליטול חלק בזה? כי למי שהיה פעם בחודש דצמבר באיזה מדינה נוצרית, יודע על מה אני מדבר, כן? זה, כמי שגדל בארץ, והרבה שנים לא ראיתי את זה, פעם ראשונה שלי, זה הייתי נדהם, כן? באמת שאלתי איך יהודים חיים פה, כאילו, נדהם מכל מה שקורה. בחודש דצמבר, כן? אבל זאת השאלה שהמסכת עוסקת בה. היא לא עוסקת בכלל באפשרות שיהודי ירצה לעבוד עבודה זרה. עכשיו, כמה הערות? קודם כל, חז"ל ברור להם שגם לגויים אסור לעבוד עבודה זרה. זה, תסתכלו בגמרא בסנהדרין בדף נ"ו, לדעת הגמרא שם, אחד משבע מצוות בני נוח, זה איסור עבודה זרה. אמנם אין אותה הגדרה של איסור עבודה זרה לגוי כמו שיש ליהודי, כי בכל זאת לא נעלם שכשיהודי עובד עבודה זרה הוא בוגד באלוקיו, לעומת כשגוי עובד עבודה זרה, זה הוא פשוט עובד לשטויות, עת ואבן, כן? והאמת היא, צריך לומר שכבר בתנ"ך, זה לא מקרי שסוגיית הפתיחה של עבודה זרה הלכה דווקא לחלק השני של ספר ישעיהו, שגם שם נמצא הפולמוס הגדול עם ההבל של האלילות. כלומר, אם ציינתי קודם, אתה קורא ספר דברים, נשמע לך, כן, ככה גויים חיים, אבל אנחנו לא נחיה ככה. מי שלומד ספר ישעיהו, הוא רואה משהו יותר אוניברסלי. הוא רואה שכל העמים הם יעלו להר בית השם, זה בחלק הראשון של ישעיהו. ובחלק השני, קורא פרק אחרי פרק, הלעג לאלילות והשטות שיש בדבר, כן? אז גם בתנ"ך זה נמצא בחלקים מסוימים שלו, כן? ובכל מקרה, חז"ל ברור להם שגם לגויים אסור לעבוד עבודה זרה. שנית, הגמרא מדברת ביום על כך שיצר עבודה זרה, מה קרה לו? שהוא ירד בתחילת בית שני. ככה הגמרא ביום אומרת, הגמרא מתארת שם בדף סמכתת, שביקשו בתחילת בית שני אנשי הכנסת הגדולה, הנביאים האחרונים, אז הם ביקשו שיהיה לא יהיה יותר יצר לעבודה זרה. כן, ראו אש שיוצא מאיפה מישהו זוכר? מקודש הקודשים, וזה חוזר לדברי הפתיחה, שהכמיהה לעבודה זרה זה כמיהה לאלוהות. זה לא רגע שמגיע משום מקום, כן? הוא קשור לכמיהה גם לקודש הקודשים, רק שהיא טעות, היא לא נכונה, כן? אבל ומכוח זה גם יש ירידה בכלל בעיסוק ביהודים שיעבדו עבודה זרה. כדאי לתת את הדעת גם לביטוי עבודה זרה. מה פירוש המילה הזאת, עבודה זרה? המונח. אז בכורה, בצליל ראשון, זה בכלל לא מתאר את העבודה זרה. את מי זה מתאר? את העבודה שעושים לה, נכון? העבודה הזאת היא עבודה זרה. כן? זה נשמע כמו צליל מקראי, מאיזה ביטוי? אש זרה, כן? אז העבודה שעובדים לה היא זרה. וכל מי שפותח מסכת עבודה זרה יודע שזה לא רק שם לפולחן, זה שם לאלילים עצמם. כך למשל בפרק א' משנה ד', אז המשנה אומרת, עיר שיש בה עבודה זרה. ברור שזה לא הכוונה עיר שיש בה פולחן, אלא הכוונה שיש בה פסילים, שיש בה אלילים, כן? אז השם עבודה זרה, יש לו בעצם משמעות כפולה בלשון חכמים. מצד אחד עבודה זרה זה על הפולחן, אבל הוא גם על האלים. עכשיו, מה המשמעות הראשית שלה? היה מפתה כמובן לומר שאיזה משמעות נראית ראשונית, ומי המשמעות המושאלת? ומה זה מתאים יותר, לתאר את האליל או לתאר את הפולחן? את הפולחן, אז היה יותר מסתבר לומר שזה שם שנתנו עבודה זרה לפולחן, זה שמה כמו אש זרה, ואחרי זה העבירו את זה לאלילים. העניין הוא המעניין, הוא כתב זה מאמר נועם זוהר בסדרה אפשין סמך משהו, א', משהו כזה, שאם עוברים על עשרות המקומות שהביטוי עבודה זרה מופיע בספרות חז"ל, אז רואים ש-90 ומשהו אחוז שלהם מדברים על האלילים. קשה לומר שיש משמעות משנית למשהו שהוא השימוש הראשי. הוא מציע שחכמים רצו להפסיק להשתמש בביטוי אליל או אלוהים אחרים. איזו סיבה? כדי שאף אחד לא יחשוב מהשם שיש בו סוג של אלוהות. כלומר, חיפשו שם חדש. זה משהו שתמיד כדאי לשאול. כשרואים שיש בלשון חכמים שם אחר מהשם המקראי, כדאי תמיד לשאול למה חכמים נוטשים את המונח המקראי ולמה הם מציעים מונח חדש? לא תמיד אני יודע את התשובה, אבל שאלנו את זה כשלמדנו תפילין, אם מישהו זוכר. התורה לא קוראת לתפילין בשם הזה. איך התורה קוראת לזה? עוד, זיכרון, תוטפות. באים חכמים ונותנים שם חדש. למה? אז בואו לא נחזור לשיעורים על תפילין. אבל גם פה צריך לשאול, למה חכמים מפסיקים לקרוא לזה אל נחר, אלוהים אחרים? יוכלו כמה מיני שמות לקרוא לזה, ויוכלו לקחת מהתנך. המוני שמות, כן? בוחרים שם חדש, ואני חושב שמאוד מסתבר את ההצעה שלו, שהם חיפשו שם שמנטרה לגמרי את המטען האלוהי שיש לאלים האלו. כלומר, היא משהו שעובדים לה בעבודה הזאת, היא מה? היא זרה. במילים אחרות, לאלים האלו אין שום, אין שום ממשות, או אין להם שום, שום כוח או שום ערך. זה משהו שיש כאלה שעובדים אותם בעבודה הזאת, היא עבודה זרה, כן? עכשיו, במילים אחרות, עם התנך נלחם נגד, כאמור, מלחמת חורמה, נגד יהודים שיעבדו עבודה זרה, ואנחנו מגיעים למסכת עבודה זרה, בואו נדבר קצת על המבנה של המסכת ועל התכנים שלה, אנחנו כבר נמצאים מתוך מציאות שבה העבודה זרה, יש לה שם חדש, זה עבודה זרה, זה עבודה שלהם, זה משהו שהמסכת לא מניחה שהוא מפתה איזשהו יהודי שהוא הולך ויעבוד איתם. מצד שני, הוא בעל כוחו יהיה חייב כמעט בכל צעד ושעל, מה הוא יהיה חייב לעשות? לפגוש אותה. או ליתר דיוק, את מי הוא בעיקר לפגוש? את מי שעובד אותה. זה בעיקר מי שהוא הולך לפגוש. וכאן, כמו שאמרת נכון, וויגי, שנמצאים יהודים בארץ ישראל עם מלכות יהודה או מלכות ישראל, והמאבק הוא על מה דמותה של מלכות יהודה ומה דמותה של מלכות, מי האלים שלהם, את מי הם עובדים, כן? נושא שנמצא לאורך כל ספרי מלכים. כשאני נמצא במסכת עבודה זרה, אנחנו מדברים, המשנה היא מארץ ישראל, ומדברים על יהודים שחיים תחת האימפריה הרומית. הם לא שולטים בתרבות, הם לא יכולים לבאר אלילים, הם לא, כל הבית האבדון והשמת השמידון ובסדי אלוהים תשרפו באש, זה בכלל לא נושא שהמסכת תעסוק בהם, זה בכלל לא אופציה כמו שאמרת. המסכת שואלת שאלה אחרת, שיהודי חי לא בכפר יהודי, אבל כשהוא חי בעיר בעיקר, כן? אם יהודי חי עשיתם קצת טיולים בכל הערים שחפרו אותם, הייתם בציפורי פעם, בקיסריה, בטבריה, בכל המקומות האלה גרים, בית שעה, נכון? גרים יהודים, והם חיים בערים מעורבות שבתוכם גרים גם רומאים. וכשהם חיים במסגרות החיים המשותפות האלה, השאלה הגדולה שהמסכת שואלת זה, זה איך שומרים על הזהות היהודית, ואיך יהודי יכול לקחת חלק בחיים הציבוריים שיש שם, בלי לעבור על איסורים של עבודה זרה. זאת השאלה שהמסכת שואלת את עצמה, שבגדול המסכת מחולקת לשניים, לא בצורה שווה, פרקים א', ב', ג' ורוב ד', הם פרקים שעוסקים במסחר עם גויים, דברים שימים שמותר או אסור לסחור איתם, ירידים שמותר או אסור להשתתף בהם, חפצים שמותר או אסור למכור להם. בתוך זה יש, בתוך, אני מדבר על פרקים א' ב', שהם החלק הראשון של החטיבה הראשונה של המסכת. אז יש לנו רשימות שמתחילים באילו דברים וכולי. למשל, בפרק א' משנה ה', אילו דברים אסורים למכור לגויים. יש רשימה של דברים שאסור למכור אותם לגויים. הולכים לפרק ב' משנה ג', אילו דברים של גויים אסורים ואיסורם איסור הנאה. אנחנו הולכים לפרק ב' משנה ו', אלו דברים של גויים אסורים ואין איסורן איסור הנאה. אז יש כאן חטיבה שלמה שמתעסקת במסחר, בחפצים של גויים הם מותרים או אסורים. פרקים ג' ורוב ד' עוסקים בצלמים, הם עוסקים במעמד הפסילים, אבל בניגוד לתנך שבו שורפים את הפסילים, פה עוסקים בשאלה אחרת לגמרי, והיא האם אפשר ליהנות מהפסילים האלה, שמה הפעולה שעושים להם כדי לבטל מהם את האלוהות שלהם? לבטל אותם. מה זה לבטל אותם? שבור להם את האף, כן? שבור איזה חתיכה, כן? מי צריך לעשות את זה? הגויים, לא אנחנו. אני לא יכול לבטל משהו שבעיניי הוא מבוטל. כן, אי אפשר לבטל חמץ מבוטל, בסדר? אז הגויים, אבל השפה היא שפה שהיא כאילו מחליפה את השפה התנכית, המקראית, של בית העבדון, היא הופכת להיות שפה של ביטול, ובעיקר היא עסוקה בשאלה של איסור ההנאה. בזה היא עוסקת. מפרק ד' משנה ח' שלפניה במשנה ז' יש מעין סיומת אגדית לכל השאלה שעוסקת בעבודה זרה. יש בה ממש, אין בה ממש. אז שם מתחילה חטיבה שנייה לגמרי שעוסקת בדיני ין, בדיני סתם ינם, בדיני ינסת, כן? כלומר, חטיבה שלמה שהיא עוסקת בדין יין. יין הוא מצד אחד המשקה העיקרי בעולם העתיק. תזכרו שבעולם העתיק המים מזוהמים, אין להם משקאות קלים. הקפה עוד לא הגיע מאמריקה, התה עוד לא מכירים אותו, מיצים אף אחד לא שותה. שמעתי שגם בשיינפלד שאוהבים מאוד לשתות משקאות אלכוהולים, ככה שמעתי. אבל היין הוא גם חפץ פולחני, ראשון במעלה. וכשמישהו מסתכל במשניות האלה, בעצם מגלה שיש איזושהי תמונת עולם מסוימת של גוי, שהתמונת עולם הזאת היא שכל יין, כל פעם שהוא יכול להגיד משהו לאלוהות שלו, הוא אומר אותה, כן? אז מה מעמד היין? בסדר? אנחנו נתחיל בלימוד החטיבה הראשונה, במשנה א', שעוסקת בימים שמותר או אסור לסחור עם גויים. בסדר, מי שרוצה להעיר או לשאול, עזרא. כן. מה אתה רוצה לדעת? שאלה כללית מדי. אני היות ושאלת, אני אגיד כמה דברים, בסדר? הצנזורה היא תופעה ששייכת לעידן הדפוס. אי אפשר לצנזר כתבי יד, כמו שקשה לצנזר וואטסאפ. כל אחד כותב מה שהוא רוצה לכתוב, כן? הצנזורה מתחילה במאה ה-16 באיטליה, כשיהודים מתחילים להדפיס ספרים עבריים, וצריכים רישיון מהאפיפיור כדי להדפיס ספר, ויש... הנוצרים לא רוצים לתת רישיון להדפיס כל מיני ספרים, אז באים היהודים מיוזמתם לנוצרים ואומרים להם, למה לא להדפיס את הספר? תוציאו מה שאתם לא רוצים. והצנזורה היא תופעה ששייכת לזמן ומקום מסוים. אחד מהדברים שהם נוגעים בהם הרבה זה שהם מחליפים כל מונח שרומז לגויים, מחליפים אותו במילה אקום. זה כמובן מתוך תפיסה שהם עצמם אינם עובדי עבודה זרה. אני אשאל את השאלה הזאת, שנגיע קצת לעסוק בשאלה, איך מיישמים את ההלכות האלה ליהודים שחיים לא בין פגנים, אלא שחיים בין נוצרים. נוצרים הם עובדי עבודה זרה או לא, כן? זו שאלה גדולה, אבל בוודאי ההנחה של הצנזורים הייתה שהם לא, כן? ובעיקר הספרים של מצוות זרים זה ספרי התלמוד וספרי משנה תורה לרמב״ם. כדי להתגבר על הצנזורה, אז פשוט די מה לעשות, להגיע לדפוס ראשון, כי צנזרו את הדפוסים אחרי שהם התחילו, כן? או להגיע לכתבי יד. בסדר, אם אתה שואל ספציפית על עבודה זרה, אז יש כתב יד ספרדי של עבודה זרה שיצא לאור בפקסימיליה, היום זה כבר באינטרנט, גם אפשר לראות. שהוא נחשב כתב יד משובח של המסכת, הוא מהמאה ה-14, נדמה לי שהוא מ-1337. אז במהלך הלימוד שלך, תלך פשוט לספרים לא מצונזרים, אתה מתגבר על זה, בסדר? כן, ג'ולי. אז אמרת
שבתנ"ך, או במה שאנחנו לא רואים איסור על גויים לעבוד עבודה זרה, בטח שלו.
בארצות שלהם.
בארצות שלהם.
בגמרא, אמרתי בגמרא בסנהדרין בדף נ"ו, בסדר? מסכת עבודה זרה מניחה שהגויים עובדי עבודה זרה, שיהיה ברור, כן? אמנם אני רק אעיר האם הפגניות של מסכת עבודה זרה הם אותם עובדי עבודה זרה של הבעל והשערה? אז התשובה היא לא. כלומר, צריך לדעת שכמו שגם אני לא בקי גדול בכל זה, אז מה שאני אומר, אם זה עם טעויות, נתקן את זה בהמשך. אני רק אומר שמי שמסתכל היטב במסכת כאן, הוא מיד רואה את פולחן הקיסר כדבר מאוד בולט, כן? כלומר, מספיק להסתכל בפרק ראשון, ומדברים שם יום גינוסיה של מלאכים, יום הלידה, יום המיטה, כל הצלמים האלה שמתארים את ביטולם בפרק שלישי, זה תיאורים שמכירים מהספרות הקלאסית, שהיו עושים לפסלים של המלך, שהיו מניחים אותו בכל מקום. זה קשור בשני תהליכים. אם תיארתי קודם, שהתפיסה הפגנית שרואים אותה בתנך זה שהאילים הם כוחות טבע, אז בעולם הרומי יש ירידה בפגניות. זו תופעה מאוד ידועה, שכתבו עליה המון, שבמאה הראשונה לספירה, שזו המאה שהעם היהודי חוטף את המכה הכי גדולה שלו, שדווקא במאה הראשונה לספירה יש תנועת גיור המונית ברומא. כלומר, הרבה אנשים ברומא מגיעים לתפיסה שצריך לטוש תפיסה פוליטאיסטית. הם הולכים לקראת אמונה באל אחד. זה אחד מהסיבות שהנצרות שמתפתחת בסוף במהלך המאה הראשונה לספירה, היא בעצם יכולה להיקלט בלבבות של הרבה אנשים באותה תקופה, כי יש תנועה רוחנית שמתנערת מאמונה באלים רבים. מה שכן מאוד מאוד חזק באימפריה הרומית, זה הזיבה של הפגניות, של עבודה של פסילים, כי הם מייצגים כוחות טבעיים, לייחוס של כוחות אלוהים לשליט. כלומר, הקיסר, שהוא ממש בידיו חיים ומוות, הוא יכול להרוג אותך סתם, כי בא לו. לא... אז הקיסר מייחסים לו כוחות אלוהים, והקיסר מועלה לדרגה של אל, וזה קורה לבתיו ידיעתי במאה הראשונה לספירה, והמסכת היא מתארת את זה. אחד מהדברים, שאלת על צנזורה, אחד מהדברים שצריך ללמוד עם המסכת זה לקרוא דברים של היסטוריונים שניסו לזהות פה את כל החגים שנמצאים, כלומר באיזה תרבות הם נלחמים. אני אומר את זה בצורה אחרת, שאנחנו שואלים את עצמנו למה הלהבות יורדות במלחמה של חז"ל בעבודה זרה במסכת. אז הזכרתי קודם ירידה של יצר עבודה זרה של יהודים. גם היה ירידה ביצר עבודה זרה של הגויים, ועדיין הם עובדי עבודה זרה, אבל הם עובדי עבודה זרה מסוג אחר, או מסוג שפחות קורץ ליהודים, או שהמלחמה בה יכולה להיעשות בצורה אחרת. נגיע לסוגיה בדבר ונבדוק את זה. אבל אתה בעצם אומר מה שעזרא אמר כדבר פשוט, מסכת עבודה זרה למרבי הפלא לא פונה לעובדי עבודה זרה. היא לא מדברת עליהם, הם לא מתעניינים מה אנחנו חושבים, כן? אלא מה עושה מסכת עבודה זרה? פונה ליהודי שהוא עוסק במסחר, וכידוע לפני אותו חג בחודש דצמבר יש הרבה מסחר, נכון? למי שלא מבין, גם לפני כל חג שלנו יש הרבה מסחר, נכון? לפני פסח, כמה כסף אתם מוציאים על קניות, על מתנות? לפני חגים של תשרי, כמה כסף מוציאים על... יש המון מסחר סביב חגים גם אצלנו וגם אצלם, והתגברות המסחר, כשלקראת חג, מה היא בעצם מכניסה לתוך המסחר הזה? פוטנציאל שהמסחר הזה קשור בפולחן של האלים של כבודם, עושים את החגים האלו, כן?
כל יום הם יוצאים
כן.
בתוך הבית. זה כאן מאוד קשה, לא למכור למישהו, שאני קראתי את זה לפני.
כן.
כל יום, כל דבר שאתה עושה איתם, זה יכול להיות עבור זה, לא רק לפני חגים.
כן. כן, סיימן.
יכול להיות שהמילה, תבוא לדבר, היא לשון שמבדה את התפיסה של פולחן העבוד הזרה הזה, פולחן נשאלת מהפולחן האמת, של המקדש, כדי להחליט ביניהם, יש עבודה ויש עבודה זרה.
כן, יכול להיות. בכל מקרה זה שם אחר מהשם שהתנך משתמש בו, כן, בכל מקרה. בסדר גמור. כן. בעצם מה המסכת מנסה להשיג? זה משהו שאנחנו מכירים אותו מאוד מהנצרות. הדת נכנסת לתוך כל תחום מהחיים, וכדי שיהודי יוכל ליטול חלק בדת, מה בעצם צריך לייצר? איזושהי יכולת של הפרדה בין הצד הדתי שבתחום לבין הצד המסחרי שבו. כן? אני אקח באומנות. האומנות הרי לדורותיה מלאה במוטיבים דתיים. אם אני יכול, במוזיקה, אם אני יכול לנטרל את הצד הדתי שבו, מהצד האסתטי שבו, כן? באופן מאוד מאוד דומה, מי שקורא את מסכת עבודה זרה, רואה שזה לא מציאות חיים. אתה חי בין עובדי עבודה זרה, ואתה צריך לשאול איך אני חי. אז מה שחכמים הם מנסים לעשות במסכת הזאת, זה לייצר איזשהו מרחב, שהוא, כשיש... השתתפות במשהו שהוא מהפולחנים של הגויים, צריך להתרחק מזה. אבל ההנחה היא שאני מסוגל לייצר מרחבים שבהם הפולחנים האלה לא באים לידי ביטוי. כן? ומה שהמשנה שלנו פותחת זה בימים מסוימים של מסחר, שהימים האלו הם ימים שספוגים במסחר קשור בחגים. ולכן המסחר בימים האלו נאסר, ובלשון המשנה לפני ידיהן, של עובדי כוכבים, שלושה ימים אסור לשאת ולתת עמהן. יש איסור של מסחר עם גויים לפני העידים שלהם, מיד נראה מה זה. מה האיסור הזה כולל? אז הוא אוסר מסע ומתן, שזה כנראה למכור ולקנות, להשילן ולשאול מהם, להלוותן וללוות מהם, לפורן ו... לפרוע מהם, כלומר זה כולל כל תחום של בנקאות, זה כולל כל תחום של השאלת חפצים, זה כולל כל תחום של מסחר. רב יהודה אומר נפרעים מהם מפני שהם יצרו לו. זה, כשמישהו משלם חוב, אז מה הוא אומר? אוץ', נכון? אני צודק? אמרו לו, אף על פי שהם יצרו עכשיו, אתה אומר אוץ', זה קורה, אבל שמח הוא לאחר זמן. מוחת המבסוט שירד לך מהצוואר העול הזה של החוב, וכן הדבר הזה נאסר. כן? למה זה נאסר, כל המסחר הזה בימים האלו? אז תראו מה רשי אומר. אומר רשי, כולו משום דאזיל ומודה לעבודת כוכבים ביום עידו. כן? מה עושה כאן רשי? רשי כאן רומז לגמרה בדף וב. אנחנו עוד נגיע אליה. יכולים רגע לפתוח, רק לראות אותה. בבב עמוד א', שם כשבע שורות מלמטה, הגמרא שואלת, ג'ולי, זה בשבילך, איבאיה להו, משום הרווחה, או דילמה, משום ולפני עיוור, לא תיתן מכשול. כן, מה ההבדל בין שתי האופציות? אומר רשי שם, משום הרווחה, דרווח ואזיל ומודה לעבודת כוכבים. כלומר, כשהגוי עושה איזו פעילות מסחרית שהיא קרובה לחג, הוא מייחס את ההצלחה המסחרית שלו, את הפעילות המסחרית, אי אפשר לנטרל אותה מהאמונה הדתית שלו, ולכן מה הוא הולך לעשות? הוא יודה לעבודת כוכבים על ההצלחה שלו. אז מה הבעיה? אז אומר רשי, ועבר ישראל משום לא ישמע על פיך. או, זה קראנו בשבת, כן? שם אלוהים אחרים לא תזכיר או לא ישמע על פיך. מה בעצם? אני חשוב לי שנבין את הבעיה. אז הוא אומר שמי בעצם גורם לאיזושהי אמירה לטובת אלוהות זרה? מי גורם לזה? היהודי, או במילים אחרות, מה שנאמר זה שיהודי שנוטל חלק במסחר, בימים האלה שלפני עדן, בעצם הוא שותף למה? באופן מסוים לפולחן הזה. הוא מעודד את הפולחן הזה. כאילו, הקניות הן חלק לחגוג את החג. אתה כאילו חוגג בעצמך, אתה שותף לחגיגת החגים. לעומת זאת, לפני עיוור, אומר רשי, זה, שימו לב, זה דילמה אחרת לגמרי. זה מסבין לבהמה. הוא מקריבה לעבודת כוכבים, ובני נוח נצטוו עליה, די אחת משבע מצוות בדלת ביתות, ובמילים אחרות, אם יהודי מוכר לגוי איזשהו חפץ שהוא איתו יעשה עבודה זרה, הוא גורם למי להיכשל בעבודה זרה? לגוי. כלומר, מבחינת התיאור של הדילמה, מה בעצם שני הצדדים שהגמרא מציגה? אפשרות אחת היא שהיהודי בעצמו חלק מהחגיגות האלו. הוא גורם לכך ששם אלוהים אחרים נזכר. כלומר, הדעה השנייה, היהודי לא נטל בזה שום חלק, אבל הוא עוזר לגויים לעשות את זה. כן, רשי כאן, מסיבה שבואו לא נחשוב עליה עדיין, רשי בחר לנו מתוך שני ההסברים בספק של הגמרא בדבר, רשי בחר כבר בתחילת המסכת להציג איזה עמדה של הרווחה. רשי בחר מבין שתי הדעות, נגיע לדבר, נשאל את עצמנו למה הוא חושב שזו הדעה המועדפת, אבל רשי בוחר בדעה הזאת, ובעצם מה שרשי מציג בפנינו זה שהדילמה שיש ליהודי שהוא נוטל חלק בפעילות של הגויים. שאומרת הגמרא כך, רב ושמואל, חד תני עדיהן וחד תני עדיהן. כן, הגמרא מעידה לנו שהייתה מחלוקת בין רב ושמואל, מה נוסחה המשנה, האם גורסים עדיהן באלף או האם גורסים עדיהן בעין. אז זה אומרת הגמרא, מן דתני עדיהן לא משתבש, ומן דתני עדיהן לא משתבש. כמו שתי האופציות הן נכונות, אני רק אעיר שיש מחקר ענק של מורי פרופסור זוסמן על המשנה, איך שהיא נמסרה בתקופת הגמרא. לדעתו המשנה הייתה על פה, לא כתבו אותה. אנו רבי, צריך, אני אסביר קצת את המושגים, רבי ערך את המשנה כטקסט, אבל המסירה שלה לא הייתה דרך העתקות, אלא היו אנשים ששימנו בעל פה את המשנה, והם לימדו אותה. זה המוסד שכולכם מכירים, תני, תנה, פלויני, קמד, רבי אלמוני. ובהקשר הזה, לא יכולים להגיד נטי ספר ונך זה, נראה מה כתוב. איך מבדילים בין א' לעין? יש רק דרך אחת להבדיל, ומה היא? זה תלוי אם אתה אשכנזי או לא, כן, כן, אם אתה מרוקאי. אם אתה יודע להבדיל בין עין לאלף בהגיה, זה עין גרונית, כן? אם אתה יודע להגיד עדיהן או עדיהן, כן? הגמרא לא אומרת נטי ספר ונך זה. עכשיו, בכל כתבי היד של משנה עבודה זרה, בכולם, אתם יודעים מה מופיע? באלף. יש לנו טקסט אחד שבו השתמר הגרסה עדיהן בעין, וזה בתוספתא, וגם שם זה הבדל בין כתבי יד. בתוספתא וינה, בתוספתא, סליחה, בכתב יד ארפורט מופיע בעין, ואילו בכתב יד וינה בדפוס ראשון מופיע באלף. אני מיד אגע בעניין הזה, אבל יש פה הבדל נוסח בחברה אוראלית שצריך לקחת בחשבון. הציע את זה פרופסור אפשטיין במבוא לנוסח המשנה, יש לו שני עמודים שהוא עוסק בחילוף הזה. הוא אומר, לדעתו, ההבדל היה הבדל מבטא. כלומר, במקום שביטו את העין כמו א', אז לא יכלו לדעת דרך התנאים האם גורסים א' או עין. ולמסורת העברה על פה מאוד קשה לשמר הבדל הכתיב בין א' ועין, אם לא מקפידים לבטא אותם בצורה אחרת, כן? כל רגע, מה שעושה כאן הגמרא מציעה איזשהו מדרש, איזושהי דרשה לשימוש בביטוי המוזר הזה עדיהן, כן? כלומר, לגמרא נשמע שזו מילה עברית, זה לא שם של חג, אלא לגמרא נשמע שזה איזושהי מילה עברית, ומה שהגמרא מנסה לברר זה מה המילה הזאת. אז מה אומרת הגמרא? מה דתני עדיהן לא משתבש, דכתיב כי קרוב יום אדם, כן, שזה משירה תאזינו, בפסוק ש... נפתח אותו, בסדר? דברים למדבט. מה אומר שם הפסוק? אני אקרא את הפסוק השלם. הנה, כן, זה פסוק למדי. לי נקם בשילם לעת תמות רגלם, כי קרוב יום אדם וחש עתידות למו. אז הפסוק הזה הוא פסוק ש... הוא מתאר עד מלשון שמחה לעד, כאילו את הכישלון של עובדי העבודה זרה. קרוב היום שבו אפשר לשמוע צליל בדעה הזאת, שיהודי חי לו בתוך התרבות הרומית, הוא חי לו עם כל האלילים האלו, ומה הוא בעצם אומר לעצמו, באיזה לשון סגי נאור כזאת, מה הוא אומר לעצמו? יום אחד, כל החגים האלה, מה יקרה להם? זה בושה להם, או שהם סומרים את זה עכשיו, או שזה ייגמר. הרמב״ם כותב בפירוש המשנה כאן, שעד זה מלשון סגי נאור, זה מלשון אבל, ככה כותב הרמב״ם. הוא לא מקשר את זה לדעות האלה בגמרא, אבל הרמב״ם אומר, יהודי לא יקרא לשום חג של גוי, לא יקרא לו חג. אז השתמשו בביטוי שבא לבטא יחס שלילי כלפי הימים האלו, ומה דהן לא משתבש, דכתיב, זה פסוק בישעיהו מם ג', שהוא נמצא בהקשר שבו הנביא מתאר מעין משפט בין כל הגויים לבין עם ישראל, שצריכים לראות איזה אלוהים הוא אלוהי האמת, האם אלוקים שלנו או... אומרים לגויים, תתנו את עדיהם. אז על זה, על הפסוק, אני אקרא לכם את הפסוק השלם. כל הגויים נקבצו יחדיו ויאספו לאומי. מי והם יגיד זאת וראשונות ישמיעינו, יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרי אמת. אז הגמרא מבינה שעל מי נאמר יתנו עדיהם ויצדקו? שזה נאמר על עובדי הכוכבים, אוקיי? שיבואו העבודות כוכבים שעבדו ויעידו עליהם. ומה הגויים יגידו? אכן צודק שידונו אותנו על זה שעבדנו עבודה זרה. למה? כי זה שטות, כן? מה שלא יהיה, שני ההסברים הם בעצם מכוונים שיהודי לא קורא לחג בשם שהגויים לא אומרים קריסמס, לא קוראים לו בשם, אלא נותנים לו איזשהו כינוי. שאלת הגמרא, מה דתני עדיהן, מה איתם הלא תני עדיהן? אמר לך, תברא עדיף, כלומר עדיף שיהודי ישתמש בביטוי, שהביטוי הזה, מה הוא מתאר, איך העבודה הזרה הזאת, קרותי קרטון, שילך מפה. ומה דתני עדיהן, מה הייתה עם להתני עדיהן? אמר לך, מה כאן גרים לאותה, אבל מה בסופו של דבר יגרום לעבודה הזרה לחלוף? עדות שהעידו בעצמם, מילים מאוד פשוטות, שהם יפסיקו להאמין בזה. ומה יגרום לעבודה הזרה לחלוף? כנראה לא מעלים בדעתם שאנחנו יכולים לנצח אותם, אלא איך זה יחלוף? שעובדי העבודה הזרה יפסיקו לעבוד אותם. אני חוזר רגע לפרק ג', שמי מבטל את הצלמים בפרק ג'? עובדי העבודה הזרה מבטלים את הצלמים. הלכך עדות עדיפה. שואלת הגמרא, והי יתנו עדיהם ויצדקו בעובדי כוכבים כתיב, הבישראל כתיב. דאמר רבי יהושע בן לוי, כל מצוות שישראל עושים בעולם הזה באות ומעידות להם, לעולם הבא, שנאמר, יתנו עדיהם ויצדקו, אלו ישראל, ישמעו ויאמרו אמת, אלו עובדי כוכבים. אני חוזר לפסוק בישעיהו, הגמרא אומרת פה בשם רבי יהושע בן לוי, שהוא פירש את הפסוק, יתנו עדיהם ויצדקו, זה לא שיעידו נגד הגויים, אלא יעידו לטובת ישראל, ואז הגויים ישמעו את העדות לטובת ישראל, ומה הגויים יאמרו וישמעו ויאמרו, אמת, הגויים יוכרחו בסופו של דבר להודות, אחרי שהעידו לטובתנו. אז איך אפשר להשתמש בפסוק הזה, כדי לומר שהוא מוסב על עבודה זרה? אז זה אומרת הגמרא, אלא אמר אבון אברי דרב יהושע, אמן דאמר עדיהן מהכה, יוצרי פסל, כולם תורו וחמודיהם בעל יועילו, ועדיהם הם. אז זה פרק אחר כך בישעיהו, ופה כבר עולה בצורה ברורה, שעדיהם הם הוא ההבל של העבודה זרה, מעיד על עצמו. כשאדם עובד לעץ והבל, זה בעצמו מעיד, בתוך עצמו, שמדובר בהבל. מה שאני אציין, שמי שיעיין בסוגיה המקבילה בירושלמי, יראה שהירושלמי מביא את אותה מחלוקת, בין רב ושמואל. הוא גם יודע לזהות מי אמר מה, שרב אמר עדיהן באלף, ושמואל אמר עדיהן בעין, וחסר לו הפסוק באמצע מי שהיה עומם ג', הוא ישר הולך לפסוק שהבבלי מביא אותו בסוף, של יוצרי פסל כולם תורו. ואת הסיבה למה הבבלי הכניס פסוק שהוא דוחה, שהוא כאילו ידע שהוא לא טוב, אנחנו נגלה בשבוע הבא, כי היחידה הבאה בגמרא היא יחידה אגבית, שהיא שובצה על ידי אורחי הבבלי בראש מסכת עבודה זרה, אנחנו נלמד אותה, והיא כולה הולכת סביב הפסוק של ישעיהו מ"ג. והעורך באופן מאוד הייתי אומר מתוחכם, הוא משבץ את היחידה האגדית כהמשך לדיון שלו הלשוני הזה שהוא עשה במילים עדיהם, באמצעות האב האמינה שהוא הכניס, שעוסקת סביב השאלה, מי מעיד על מי, מה בעצם קורה, כן? שהעורך, אני כבר אומר, הוא הולך לתאר בהגדה, ויכוח שיהיה לעתיד לבוא, בין יהודים, בין גויים לבין הקדוש, אנחנו נראה את כל זה בשבוע הבא. מה שאני רק רוצה להעיר בקצרה, זה לאפשרות גם, קצת לקחת בחשבון את האפשרות, שאולי השם הזה עדיהם, הוא לא רק איזה כינוי שיהודים נותנים כאיזה לשון סגי נהור, או לבטא את התקווה שלהם שעבודה זרה תיקרת, או את ההבל שבדבר, ושיכול להיות שהוא רומז באמת לאיזשהו שם של חג, או רומז לאיזשהו ביטוי, כי הוא נתחיל, אהרון עושה ככה, אז אהרון יודע ערבית, כן, אז מה אהרון יודע? מצוין. ואתה גם יודע ערבית, מה אתה יודע בערבית? עיד, כן. אז בואו נדבר על שתי האופציות האלה, כי יש חוקרים שכתבו על שתיהם. כן, אני אתחיל מהחוקר הראשון שכתב, אז הוא עבד דווקא עם הערבית, שזה דעתו המקור הוא בסורית. המילה עיד, אני מניח שכולם יודעים בערבית, זה פירושו חג. עיד אל פיטר, כן, המילה עיד זה חג. אז פרופסור אפשטיין, שהזכרתי קודם, במבוא לנוסח המשנה, בעמוד 184-185, יש לו שם דיון ארוך בסוגיה שלנו, ואני רק אזכיר את עיקרי הדברים, הוא כותב שהפירושים התלמודיים בדרך דרש, ועיקרו של דבר הוא כי עיד בסורית, בערבית, כמילה מושלת, זה חג, כן? בערבית זה עין י' ד', כן? זה חג, אלא הוא כותב, מה שאמרתי קודם למבטא, שבערמית גלילית ובבלית היו שוות עין אטימולוגית וא' במבטא, ואחר כך השפיע המבטא גם על הכתיב. איפה שאתה עוד חושב שכתבו את המשנה בתקופת האמוראים, אבל פרופסור זוסמן חולק על זה, ולשיטתו המחלוקת מתגלגלת מהבדלי מבטאים שגורם לזה, אבל הוא העיר שאולי במשנה עצמה הפירוש הראשוני של המילה לפני ידיהן הוא באמת מרמז לשם של המילה חג, שבאמצעות המדרש את המילה עד הופכים ליום עדם ועדיהן וכו'. כן. מי שהציע את מה שארון אומר פה זה יש יהודי בפרופסור בר אילם של אמנואל פרידהיים שמקדיש את חייו לחקר מסכת עבודה זרה. He loves עבודה זרה, כן? ממש, הוא כותב דוקטורט על הפרק, אני אגיד לכם שני דוקטורטים, הוא כותב דוקטורט ולפניו כתב דוקטורט יעקב בליטשטיין, על פרק ראשון במסכת עבודה זרה וגם על הצלמים. הוא כתב, אבל העבודות שלהם המסויות במתודה אחרת, במדגישות זוויות אחרות, פרידה מאוד, מאוד עסוק בזווית ההיסטורית. אנחנו מנסה לזהות את כל שמות החגים, ולהסתכל בספרות הקלאסית, ולזהות את כל הפולחנים שמדובר עליהם, והוא, זה לא רעיון שלו, האמת היא כרונולוגית טעיתי, הוא מביא את זה בשם, היה איזה, האמת גוי, בסדר? זה קומר שכתב, פרסם את משנה עבודה זרה לפני למעלה מ-100 שנה, שם לימסל קראו לו, הספר יצא לאור מחדש, אפשר לראות אותו באמזון, מי שרוצה לקנות אותו, בסדר? והוא הצביע על מה שאהרון אמר, שהמילה עד אולי רומז לחג, ליום הרומי שנקרא עייץ ביחיד, אבל ברבים עידוס. וזה קשור קצת להבין את מבנה הלוח הרומי. כלומר, בלוח הרומי קודם כל עד שבוע של 7 ימים. אין להם שבת, לא רק שאין להם שבת, אין להם שבוע של 7 ימים. כלומר, למי שלומד ספרות חז"ל, והוא רוצה להבין למה מי ששומר שבת הוא זה מעיד שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, ולמה מי ששומר שבת, מי שמחלל שבת הוא ככופר במעשה בראשית, כי השבת מגיעה לא מהטבע כמו כל הימים, כל הלוחות, אלא הוא מגיע מההיסטוריה, והתרבויות האחרות אין להם בכלל 7 ימים, אז לרומים אין להם שבועות של 7 ימים, יש להם ימים שוודאות מופיעים במשנה של הפרק שלנו, לכן הרעיון של פרידהיים הוא מאוד מפתה, כי היום הראשון של החודש נקרא קלנדה, הנונה זה היום החמישי או השביעי של החודש, והאיידוס היום ה-13 או ה-15 של החודש, וכשאתה רוצה לציין יום, אז איך אתה מציין אותו? כמה ימים הוא לפני הקלנדה או האיידוס, כך אתה מציין אותו. ולפי ההצעה שלו, הביטוי לפני עדיהן, והוא מעיד, אני אקרוא לכם פה כמה דברים מהמאמר שלו, הוא כותב שביום האיידוס הם יהיו מקריבים איי לכבוד יופיטר, שזה היה אל הרשמי של החשוב של הדת הרומית, ולכן היום הזה הוא יום של פולחן לעבודה זרה, ושיהודי חי בעיר מעורבת, שיש בתוכה אוכלוסייה יהודית ורומית, המסחר מתגבר לקראת היום הזה, ממש עדיין זה, יום, זה שם של יום, זה שם של חג, זאת ההצעה שלו, והוא גם הביא כל מיני מקורות על השלושה ימים. אני אציין אותם מאוד בקצרה, אנחנו נסיים. אחד זה הוא מציין כבר בספר חשמונאים, א', כשמקבלים יהודים שם כתב זכויות מדימיטריס הראשון, מנותן החשמונאי, אז הוא כותב לו שכל החגים והשבתות וראשי חודשים וימי מועד ושלושה ימים לפני חג ושלושה ימים אחר חג יהיו כולם ימי חופש, שחרור ופטור לכל היהודים של הממלכתי. הילדים שלי היו מאוד שמחים על זה, כן? שיהיה שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי, כן? הוא מציין עוד כל מיני עדויות ששלושה ימים לפני חג היו נכנסים למוד של הכנות לחג וכו', כן? ועל רקע זה הוא מציע שלפני ידיהם של גויים שלושה ימים זה רומז לחג ספציפי, לחג מסוים, אבל הוא אחרי זה כמובן הופך להיות מה? הופך להיות שם כולל בכלל שלושה ימים לפני חג כלשהו. בסדר, אנחנו נסיים כאן, אני רק רוצה לתת איזה קריאת כיוון לפעם הבאה. לפעם הבאה אנחנו נלמד את האגדה, אני רוצה שאתם לומדים את האגדה, תנסו להכין, בסדר? פשוט לעבור גמרא עם רש"י. תוכלו לשים לב שיש פה באגדה שלנו קטעים שהם בעברית, שהם בפי הדרשן שפותח את הסוגיה, שזה רבי חנינא בר פפא או רבי סמלאי, שהם דורשים בעברית, ובתוך זה יש הערות מוסגרות, שעורכי הסוגיה הבבלי הם מכניסים פנימה שהם כתובים בארמית. אז מאוד קל להבדיל בין המדרש, המורה עם ארץ ישראלים, לבין המדרש היסודי, לבין מעין ההערות שנכנסו פנימה. מה שאני מציע, אם תצליחו לזהות לעצמכם, מה בעברית, מה בארמית, כדאי את הארמית לשים לרגע בסוגריים, ואז לקרוא ברצף את כל את כל העברית ולראות מה המדרש הבסיסי, ואז עושים לב מה ההערות שהאורחים של הבבלי מצאו לנכון להעיר. האם תפיסת העולם שמתפתח במדרש הזה, האם לאורחים של הבבלי יש תמונה אחרת? האם הם מסתכלים באופן דומה? אלא טוב.